לכל הצופים, שלום ושבת שלום, כאן העיתונאי והחוקר שי שלי. אנחנו נמצאים כרגע ברעיון עם דוקטור א', שמיד יציג את עצמו, והרעיון תכף מתחיל. דוקטור א', שלום, ברוך הבא, תודה על הרעיון החשוב הזה. השאלה הראשונה שאני שואל היא מדוע אנחנו עושים את הרעיון בעילום שם.
שלום שי, ברוכים הנמצאים, שלום למאזינים. שי, ראשית אני רוצה להודות לך על העבודה הנפלאה שאתה עושה. נפלאה, חשובה, יחידה במינה. ללא תגמול יש לציין, וזה יותר... זה לחלוטין לא ברור מאליו. מדוע הרעיון מתבצע בעילום שם? מסיבה אחת פשוטה. אני רוצה להמשיך לעבוד. המון עמיתים שלי למקצוע שעזו להיחשף ולדבר כנגד המערכת, בשלב ראשון הוטלה רישיונם לעסוק ברפואה. בשלב שני יש כאלה שגם ככה באורח פלא אי אפשר למצוא אותם יותר. או שהם ככה נפטרו אפילו שלא הוזרקו. אני מעדיף להמשיך לעשות את העבודה שלי מתוך המערכת ולחבל במערכת כמה שיותר לפי ראות עיניי, משום שאני חושב שאני יש לי תפקיד בהצלת האנושות, גם אם הוא חלק קטן, תפקיד של הפצת ידע, מידע, זה חלק חשוב. וכל האורות הקטנים בסופו של דבר מצטרפים לאור גדול שיגרש את החושך.
תודה על התשובה. האם אתה יכול לספר על עצמך תפקידים, ניסיון תעסוקתי, כל מה שבעצם יוכל לתת לצופים זווית של מי אתה ומה הוא הניסיון המקצועי שלך?
אני גבר ישראלי לשעבר, חי, ריבון וחופשי. שניצוץ הבורא מפעם בו. אני, חשוב לי להדגיש את זה, אני שייך גם לאסכולה הזו. בנוסף, אני מנהל מחלקת כירורגיית ראש וצוואר בעיר מאוד גדולה במערב אירופה, ואני ממשיך גם כיום, אמנם באופן חלקי, להיות איש צוות אוויר במסגרת אזרחית. בעברי עבדתי גם כרופא מנתח במדינת ישראל, בתאגיד מדינת ישראל.
השאלה המתבקשת, כידוע לך מעל 66% מהאנשים בישראל קיבלו חיסוני mRNA, חיסוני קורונה. רציתי לשאול אותך מה דעתך על תרכיב הפלא?
טוב, אני אענה בשאלה בעצם. למה קוראים לזה חיסון? למה קוראים לזה חיסון? גם לתאי גזים קראו בעבר מקלחות. זה עדיין לא הופך את זה למקלחת, כי ממקלחת לא מתים בדרך כלל, ושם מתו כולם. העניין הוא כזה, חיסון לפי הגדרה אמור למנוע הדבקה כלפי אחרים, או למנוע הידבקות במחלה מלחמת. כתוצאה ממיקרוב כלשהו שיכול להיות או חיידק או נגיף. המוצר הזה לא עונה על שום הגדרה מהסוג הזה. לדברי נציגת פייזר, משום שבורל הארור סירב להגיע לחקירה בפרלמנט האירופי, בשאלה שהופנתה מצד נציג הולנד לפרלמנט, היא נשאלה האם בדקתם אם החיסון שלכם במרכאות כפולות ומכופלות מונע הדבקה כלפי אחרים או שמונע הידבקות של המרכאות שוב כפולות ומכופלות מחוסן עצמו. והתשובה הייתה לא, לא בדקנו את זה משום שעבדנו במהירות המדע. We had to work in a speed of science. אז אם אנשים כאלה מסוג הרצינות הזה קוראים לזה חיסון וכולם חוזרים על המנטרה שזה חיסון, חלק מהמטאבוליזציה, כאילו מההטמעה של השקר בתוך עצמנו, נובעת מחזרה לנאולוגיזמים, זאת אומרת על שפה חדשה, כפי שמופיע בספר 1984, שפה חדשה, שיא חדש, אני לא יודע אם ראיתם, אבל תמיד השתמשו בזה, שיא חדש, חדש, הכל חדש, מחודש כזה. זה נועד כדי לטמטם את המוח ולגרום לציבור להאמין שאכן כלב הוא חתול, גם אם הוא עדיין נשאר כלב. אז זה לא חיסון וזה בטוח לא לקורונה. קורונה, אני מכיר, אני בשנות ה-50 המאוחרות לחיי, קורונה, גם כשהייתי סטודנט לפני המון שנים לרפואה, הייתה נגיף מוכר שגרם בייחוד לבעיות של גסטרואנטריטיס, בעיות מעיים, מקאות, שלשולים אצל ילדים. על ידי gain of power, על ידי הגברת היכולת שלו, איך אומרים, להדביק ולגרום נזקים לגוף, זאת אומרת יכולת מהונדסת, אז המציאו שזה קורונה. כי קורונה זה שם בומבסטי, אבל אם תזכרו, אז כבר ביום הכרזת המגפה, הדיבילים יראו, ביל גייטס, הדיביל, עמד שם באולפן הטלוויזיה ויראה בובה בדמות נגיף קורונה, שנראה כמו כיפוד ים פחות או יותר, עם קרניים כאלה, ורדרד, חמוד, או ירוק זה היה, אני לא זוכר. כבר הכל היה מוכן וערוך. המטומטמים פשוט לא חיכו עם החומר הזה כדי לא להראות שהייתה מוכנות מראש, אלא בתום לב הכל היה מוכן. אז מה דעתי? דעתי זה שזה בכלל לא חיסון, זו זריקת רעל, היא גורמת נזקים נוראים, מוות בעיקר, וזה נשק ביולוגי להשמדה המונית, שום חיסון ושום בטיח.
האם אתה מכיר אנשים אישית או במסגרת העבודה שלך שנפגעו מהנשק הביולוגי להשמדה המונית?
לדעבוני הרב, אני מכיר יותר מדי אנשים שנפגעו. אני מכיר באישית פציינטים שלי שהגיעו עם תופעות נוראיות, אני אפרט מאוחר יותר. לדעבוני הרב, גם ארבעה מבני משפחתי נפגעו בצורה קשה מאוד. קשה זה אומר פטלית. זה אומר שהם פיתחו מיד לאחר, החל מהמנה השנייה, גידולים סרטניים נוראים שהיו אדישים לחלוטין לטיפול, רפקטרים זה נקרא. לא ענו על הטיפול המקובל, ולצערי הם גדלו כפטרים. שבמשפחה אחת, תוך זמן קצר אחרי ההזרקה של הדרק, של הרעל הזה, הנשק הזה, שאנשים מתעקשים להמשיך ולקרוא לו חיסון, אנשים ממשפחה אחת, ארבעה אנשים במשפחה אחת, מפתחים גידול סרטני, שמעולם לפני כן לא היה להם שום דבר אחר והם היו בריאים לחלוטין, אז זה יותר מדי, סטטיסטית זה יותר מדי מכדי להיקרא מקרי בלבד. אני מאז שנתיים רואה המון המון אנשים עם תופעות לוואי קשות מאוד במסגרת העבודה שלי כמומחה. אני מזכיר, אני מומחה בכירורגיית ראש וצוואר, זאת אומרת אני רואה רק חלק מהם, אבל מדיונים שיש לי עם עמיתים למקצוע בתחומי התמחות אחרים, הם מדווחים כל אחד בתחומו על נזקים נוראים.
האם טיפלת בחולים שנפגעו מהנשק הביולוגי להשמדה המונית? ספר מה ראית ואילו מחלות גילית.
בוודאי שאני רואה, אני רואה כל יום. א', אם ראיתי גידולים סרטניים כאלה מפחידים פעם ב', זאת אומרת שניים שלושה בשנה, היום אני רואה מספר עשרות בשבוע. סוגי גידולים אלימים במיוחד, גידולים סרטניים אני מדבר, אלימים במיוחד שאוכלים חי את החולה, שלא מגיבים לטיפול קונבנציונלי, יש טיפולים אחרים, אלטרנטיביים. בוא נגיד שאת החלק שלי כחירוג אני מבצע ומבצע נאמנה, לפעמים או שהם מגיעים מאוחר מדי כשהגידול עצמו כבר משתולל ואוכל אותך חי, וזה קורה בראש והצוואר, לעתים קרובות גם בפנים, כמו גידולים בערובת העין, במערות האף, בחלל הפה, במוח, ועד הפרעות נאורולוגיות קשות של כאבים כרוניים, של זיהומים חוזרים ונשנים. ולמעשה, לפי כל ההגדרות, הפגיעה היא למעשה איידס. איידס זה אומר כשל חיסוני נרכש, זה לא בהכרח מ-HIV מה שקוראים, אלא נרכש מגורם כלשהו שיכול להיות או כימי או ביולוגי או פיזי, כמו קרינה למשל. העובדה היא שחולים כאלה, אם פעם ראיתי, הייתי רואה פעם בשנה או שנתיים, היום אני רואה מספר עשרות כאלה כל שבוע. ולדאבוני הפגיעות הן ממש קשות. עכשיו, יש חולים שמגיעים אליי, גם מישראל, שמגיעים אליי לטיפול ומגיבים לטיפול שלא נמצא בפרוטוקולי טיפול הרגילים, והם כן מגיבים לטיפול מצוין. הבעיה היא שהתרופות האלה הולכות וניות יקרות, או שפשוט הן לא זמינות. למשל בישראל אני יודע שהן לא זמינות לחלוטין. העלימו אותן, פשוט משום שזה יכול לעזור. זה המצב, המצב מאוד דגום.
האם קיים טיפול סודי שאנשים אינם מודעים אליו במקרים של אנשים שקיבלו את הנשק הביולוגי להשמדה המונית?
סרטן טורבו, שוב מטבע לשון חדשה שטבעו עכשיו, מעניין מי. זאת אומרת, זה לא מעניין, ידוע מי. חברים של ברבש, גל ירב, חשבו על הכל מראש, ועכשיו קוראים לזה סרטן טורבו. זה לא נקרא vaccine-related tumor, זה נקרא סרטן טורבו, כי זה יותר סקסי כזה, אתה יודע, חדשני כזה. מה מאפיין אותו? א', הוא מאובחן בסמיכות לזריקות, לזריקות הנשק הביולוגי, ורגע ההבחנה הראשוני הוא כבר נמצא בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. ההתפתחות הקלינית שלו דוהרת, טסה, לא הולכת, לא מתקדמת, אלא טסה. בדרך כלל הוא לא מגיב לטיפולים הקונבנציונליים. אם אני מזמין את המאזינים או את הצופים לבקר במחלקות האונקולוגיות, למשל במרכזים גדולים כמו תל השומר, הדסה וכולי, מי שנמצא בישראל, ולראות כמה מקרים של סרטנים צצו פתאום. המחלקות פשוט קורסות, עד כדי כך שהם עושים outpatient care, זאת אומרת, אם פעם המחלקה הייתה מערכת בצל קורתה את החולים האלה ודואגת לרווחתם, היום אתה מקבל את הטיפול אפילו בכדורים והולך הביתה. נותנים לך כדורים, תעשה את הטיפול הכימי בעצמך בבית. מספר סרטני הלבלב גדל בצורה אקספוננציאלית, זאת אומרת בצורה באמת של בחזקת פי, אני לא יודע כמה. זה נהיה גידול מאוד אופייני, הוא גידול מאוד קטלני, פגע גם בימי לצערי הרב, והוא פשוט דוהר, פשוט דוהר. לא מגיב לטיפולים, יש לי חבר שבימים האלה מסיים את חייו, לדאבוני הרב, גם בגלל סרטן לבלב. וכבר בשלב ההבחנה שלו הוא היה בשלב גרורתי. כאילו עד ההבחנה הסרטן היה שקט, ופתאום התחילו כאבי תופת, ומבירור שנערך, כמובן שהאוריינטציה של הרופאים כבר הייתה אוטומטית, כי הם ראו יותר מדי כאלה גידולים, אז חשבו מיד על הכיוון של לבלב, ובאמת זה היה כבר עם גרורות בכל הגוף. אני אצרף אולי עדות קולית שלו לעניין. או כתובה. זהו זה. בקיצור, זה גידול טורבו. מופיע מיידית אחרי ההחדרה של הנשק הביולוגי לגוף, אחרי ההחדרה מרצון, יש לומר, משום שכל מי שהוזרק עשה את זה מרצון. בשלב ההבחנה הראשוני הוא כבר מאוד מתקדם, הסיפור הקליני הוא של התקדמות מהירה מאוד, אקספוננציאלית, וחוסר מענה לטיפולים קונבנציונליים.
האם קיים טיפול סודי למחלות חשוכות ומרפא, כמו סוכרת, אוטיזם, אלצהיימר? אם כן, ספר לנו מה ידוע לך על כך.
קיים טיפול, הוא לא כל כך סודי. העניין הוא שכל טיפול חייב להיות מותאם על ידי רופא לחולה, משום שאם אנשים יתחילו לטפל בעצמם, זה עלול להגיע גם למצב של הרעלות.
מה דעתך על אג'נדה 21 של האום, על סדר עולמי חדש? למיטב הבנתך, מה אתה חושב היא התוכנית שלהם?
בנוגע לסכרת, תרופה מאוד יעילה, שהטבע נותן לנו חינם אין כסף, וחליטה של עלי תאנה, מתאימה לכל חולה סכרת, גם למי שיש לו אינסולין רזיסטנס, התנגדות לאינסולין. זה ייתן תוצאות מיידיות, זה יביא לשיפור בעברי המטרה הנפגעים מסכרת, כמו עיניים, כליות לב וגפיים, כלי דם. חשבו לעצמכם כמה קטועי גפיים, כמה נפגעי ראייה, כמה נפגעי כליות היו נחסכים מהאנושות, תודות לעלי התאנה. כנראה שלא סתם זה אחד הזונים שהתברכה בהם ארץ ישראל, אחד משבעת המינים. מי שרוצה להיוועץ בי בעניין עלי התאנה מוזמן לפנות באופן אישי ואני אשמח לייעץ. בנוגע למחלות נאורולוגיות ושאר מחלות כמו אוטיזם, כמו פרקינסון, כמו אלצהיימר, ועוד מחלות מעיים. אז כך, מזמן ידוע הקשר בין מערכת העיכול למוח. למעשה בבן אדם קיימים שני מוחות. אחד הוא מערכת העיכול שמתקשר עם מערכת העצבים המרכזית על ידי neurotransmitters, חומרים כימיים או הורמונליים או אחרים, או גם אותות חשמליים שמתקשרים עם המערכת העצבים המרכזית, ואלה שתי מערכות שתלויות אחת בשנייה. מערכת אחת לא יכולה להתקיים ללא השנייה. בטוח היא לא תהיה תקינה. אז כך, אם תעשו גוגלינג על רמת הגלוטטיון, רצוי באנגלית, רמת גלוטטיון, glutathione serum levels in autistic patients, וזה אומר רמות הגלוטטיון בדם של חולים אוטיסטים. קודם כל, אוטיזם היא מחלה נרכשת ולא גנטית כמו שסיפרו לכם. היא מופיעה אצל כולם אחרי הזריקה המשולשת או גם לפני, אחרי חיסוני הילדים, חיסוני החובה. מעולם לא ראינו, אני חוזר בשנות ה-50 המאוחרות לחיי, בדור שלי, בילדות שלי, לא היו כל כך הרבה ילדים אוטיסטים כפי שיש היום. היום אחד ל-18 גברים, 18 גברים, מאובחן כאוטיסט, וכפול מזה, זאת אומרת חצי מזה, הן נקבות, נשים. זה אומר שילדה אחת כל 36 לידות מאובחנת כאוטיסטית, ובן אחד לכל 18 ילודים זכרים הוא אוטיסט. למה זה? זה מופיע פשוט משום שהמתכות שישנן בחיסוני הילדים, או מרכיבים אחרים שאני לא מודע להם, גורמים להשמדה של הפלורה, של אוכלוסיית חיידקי המעיים הטובים. וזה מה שגורם להתפתחות אוטיזם. אני מטפל בהמון אוטיסטים ישראלים שמגיעים אליי לכאן, ואני אפרט על הטיפול בהמשך. ודבר ראשון שאני עורך להם, משום שסיפרו להם שזה גנטי, אני עורך להם בדיקה גנטית באיזושהי מעבדה בלתי תלויה. זה יכול להיות מעבדה שהם יבחרו אקראית, ואפלה ופלה, התשובה תמיד היא אחת. גנוטיפ של גבר בריא, נורמלי, או גנוטיפ של אישה נורמלית ובריאה. זה אומר שאין להם דפקטים גנטיים, וזה לא תורשתי כפי שסיפרו להם בישראל. איך מרפאים את זה? אם אתם תעשו גוגלינג על רמות גלוטטיון בדם של אוטיסטים, אתם תראו שלילדים אוטיסטים כמעט ואין גלוטטיון בדם. אז דבר ראשון, עושים להם טיפול אל תוך הווריד עם גלוטטיון, וזה התוצר הסופי. זה חייב לעשות על ידי רופא בהזרקה לתוך הווריד. אוקיי? שלב שני, אם תעשו גוגלינג על השתלת צואה, כמו השתלת איברים, באוטיסטים, אתם תראו שהילד מבריא, הבחור מבריא מהשתלת צואה. למה? חידשנו לו את אוכלוסיית החיידקים הטובים במעיים. יש להם עוד כל מיני חוסרים, שזה של ויטמין D, שצריך להפציץ להם לתוך השריר בצורה היסטרית, וגם את זה אין בישראל להשיג. אני חוזר, אין בישראל ויטמין D להזרקה לתוך השריר. זה מצריך מרשם מיוחד, והבעיות יותר גדולות מהפתרונות שמציעים, ולכן זה נעשה לבלתי אפשרי בישראל. השאלה היא למה. באותה מידה עוזרים גם לחולי אלצהיימר, פרקינסון, מחלת חרון, אלסרטיב רקטוקוליטיס, מי שיש לו יודע מה זה, סיסטיק פיברוזיס, זיהומים קשים אצל חולים כירורגים, פוסט כירורגים בקלוסטרידיום דיפיצ'ילה. זו התרופה היחידה היעילה. בדרך כלל טיפלו בזיהום הזה בוונקומיצין, ולא אצל כולם זה הצליח, הרבה נפטרו. בישראל נפטרים 6,000 איש כל שנה מזיהומים פוסט כירורגים, ואת כל אלה ניתן להציל על ידי השתלת צואה. הגוף עונה מיידית לטיפול הזה. גם בחולי אלצהיימר, פרקינסון, קוריאה, כל המחלות שסיפרו לכם שהן גנטיות, הן לא גנטיות, זה הכל מהחיסונים שלהם. חיסוני החובה אני מדבר, לא כאילו קוביד, שאין כזה דבר קוביד. בישראל קיים בנק צואה בבית חולים איכילוב כבר המון שנים, מעל 20 שנה. אם אתם תתקשרו לבקש תרומה, אז יאמרו לכם שזה בלתי אפשרי, שהם שומרים את זה עבור חולים מיוחדים. מי הם החולים המיוחדים? אלוהים יודע.
מה דעתך על אג'נדה 21 של האום, על סדר עולמי חדש? למיטב הבנתך, מה אתה חושב היא התוכנית שלהם?
טוב. שכל אחד ישאל את עצמו אם הוא קרא את הספר 1984, כי אחד החולאים הכי גדולים של האנושות האלה בימים הנוכחיים זה שאנשים הספיקו לקרוא ספרים, לא בכדי חינכו אתכם לא לקרוא יותר ספרים, הנגישו לכם את הכל בצורה אוטומטית, בצורה של הקראה אוטומטית, בצורה של PDF, וחוץ מלהפנט לכם את המוח ולטמטם אותו, אני גם אגב היפנוטיסט קליני, אז חוץ מלטמטם לכם את המוח ולאפשר להם לטפטף אליכם את האינפורמציה שהם רוצים בלי שתהיו תגובתיים לעניין, מי שקרא את 1984 ומתאימה לו המציאות שמתוארת בספר, שזו כבר המציאות שלכם, לי היא לא מתאימה, אוקיי? אז יש כמה אפשרויות להתגבר על הבעיה, וזו בעיה. אחת מהן זה לשים עטמי אוזניים, לא להתחבר לאף אמצעי מהאמצעים שהזכרתי, בראש ובראשונה טלוויזיה, שזה האיש שבקיר לפי הספר, או האינטרנט, גם האיש שבקיר, או הסמארטפון, שבאמצעותו שולטים עליכם. הכניסו אתכם לכלא דיגיטלי בלי שתרגישו בזה מראש. הם ידעו בדיוק מה הם עושים. בעניין הזה הם מאוד חכמים. אג'נדה 21 מטרתה להפוך את האנושות למי שישאר מהאנושות, למיעוט הזעום שישאר מהאנושות, עבדים לצרכים איך אומרים, האגואיסטים של אוסף הפסיכופטים, ש שמשמיעים את הדעות האזויות והאוטופיות והדיסטופיות שיושבים באום, שיושבים ב-World Economic Forum, שיושבים ב-FDA, ב-CDC, בפרלמנט האירופי. אף אחד מהם מעולם לא נבחר על ידי אף אחד מהאזרחים. לאף אחד אין כוח לומר לכם איך לחיות ומה לעשות עם החיים שלכם ומה לא לעשות גם. זה אומר אי-ציות כללי, זה אומר התנגדות בכוח, ואם צריך גם מזוין, זאת אומרת בכלי נשק. אין שום בעיה להשתמש בכלי נשק כשאתם מאוימים במוות. כרגע מודיעים לכם שאתם ברי מוות, אוקיי? ברגע שהזריקו לכם, אתם ברי מוות. קיבלתם את זה עליכם. מי שלא קיבל, צריך להמשיך את ההתנגדות בצורה אקטיבית, לא פסיבית, של לתת כוח ואנרגיה ולהדהד את הרעיונות הפסיכופטיים, הפסיכוטיים של אוסף חולי הנפש האלה, להיכנס ללחץ מזה, כי מזה הם שואבים את הכוח שלכם. אתם צריכים פשוט להתנגד בצורה אקטיבית, אומרים לכם לעשות משהו, לא, בלי לתת סיבות, לא, לא עושה את זה, נקודה. להפסיק לשלם מיסים לתאגידים, זה אומר גם לתאגיד מדינת ישראל, כפי שגם אני עושה. ואתם מרוקנים אותם לחלוטין מהכוח שלהם. אין להם שום כוח עליכם. תצאו מהכישוף. צאו מהכישוף. יפנטו אתכם. לאף אחד אחר אין שום כוח עליכם. תצאו מזה.
כיצד לפי דעתך ניתן להתנגד לתוכנית של הגלובליסטים ותומכי הסדר העולמי החדש לכל האליטות ולהציל את עצמנו מהם?
על השאלה של איך להתנגד, אני אענה גם כרופא וגם כאדם פרטי. כרופא, קודם כל, אם תסתכלו, האנושות קיימת כבר מיליוני שנים, אלפי שנים, כל אחד לפי גרסתו, לפי אמונתו. בטוח לפני ההופעה של האורים מהביג פארמה בעולם. אם התקיימנו בלעדיהם מספיק טוב כדי לקיים את המין האנושי, להמשיך ולקיים את המין האנושי כפי ששאר המינים מתקיימים, אין שום סיבה שהם יכתיבו לנו מה עושים ומה לקחת ומה לא לקחת. נקודה. אוקיי? שנית, לא הייתה שום מגפה. המגפה היחידה זו המגפה שיש עכשיו כתוצאה מהטיפולים במרכאות כפולות ומכופלות שהם מעניקים לכם. אל תיקחו את הטיפולים שלהם, בשום פנים ואופן, הם נועדו כדי להשמיד אתכם. לא הייתה שום מגפת קורונה, תבדקו אותי, תשבו את ממוצע פטירות הרב שנתי פר שנה, לכל אחת משלוש השנים האחרונות, ותראו שלא היו יותר נפטרים באף מקום בעולם. אוקיי? הכל זה היפנוזה, שוב, טמטמו אתכם, הכניסו לכם רעיונות לראש, שיחקו לכם במוח, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יבטו לכם את תפיסת המציאות. זה נקרא reality distortion, אוקיי? טכניקה בהיפנוזה של המונים, טכניקה למתחילים אפילו, אפילו לא למתקדמים. כאדם חי וחופשי עכשיו, לא כרופא, אני אומר לכם מספר דברים. א', לזרוק את הטלוויזיות מהבית, לא לפמפם ולהדהד את כל פיפס שהם הוציאו מהפה, זה נותן להם אנרגיה וזה נותן להם כוח עליכם. להתנהג כאילו הם לא קיימים, והם באמת לא קיימים. אם תסתכלו, הכל שם מתוזמר כמו בסרט מהוליווד. מסך כחול, מיקרופונים שעושים כל בס וסמכותי, ומהדהד כזה. אם תתעלמו, אתם יודעים מה, אפילו אם תסתכלו על שוואב כשהוא מדבר ותשימו את השלט על מיוט, אתם תראו איזה קרח, זקן, שדומה לאשך מגולח פחות או יותר. ומה הוא מלהג שם? לאף אחד זה לא אכפת. מה הוא עושה עם תנועות הגוף שלו שהוא מנסה לחכות את היטלר? גם לאף אחד לא ממש משנה. אף אחד לא בחר בהם, אף אחד לא יקשיב להם. ולא יצאת למה שהם אומרים. בלטינית אומרים מורטה טועה ויטמיה. מותך, במותך תיתן לי את חיי. אם אני צריך להגן אל חיי, אני לא אהיה פוליטיקלי קורקט, אני אהרוג את מי שמאיים עליי במוות. וכרגע מאיימים על כולנו במוות. אני מקווה שהייתי ברור במסר. אף אחד מהפסיכופטים שמתווים את המדיניות האלה, שהזו לא נבחר על ידי אף אחד מאזרחי העולם. אני חוזר. אף אחד מה-World Economic Forum, או מהאום, או מה-FDA, או מה-CDC, או מהפרלמנט האירופי וכדומה, לא נבחר על ידי בני אדם. בנוסף, אף חוק שיוצא מכנסת ישראל, החוק היחידי הוא החוק האוניברסלי. אל תפגע באף אחד אחר, אל תזיק לו, זה החוק המנחה. כל שאר החוקים זה בבלט, אוקיי? זה אומר שאם חוקקו שאתם חייבים לשים מסכות, חייבים, כל חוק שנעשה בידי בני אדם, על ידי גורם שהוא תוצאה של מעשה של בני אדם, כמו כנסת, אפילו שבחרו את האזרחים, אבל בחרו את הבני אדם, אין לו שום כוח עליון לגבי אדם, אוקיי? הוא לא עליון לגבי אדם, אין לו שום סמכות, שום כוח, שום שיניים, נקודה. גם אם יאיימו עליכם, גם אם תיבעלו מהשוטרים שלבושים בשחור, שאלו את עצמכם למה החליפו להם את המדים לצבע שחור, מהמדים האפורים, המגילים, התחולים, כדי לזרוע פחד. ועשו את זה בכל העולם, לא רק בישראל. אוקיי? הכל, חתיכת בד לא מפחידה אותי. מפחיד אותי מי שמאיים עליי במוות, ודינו שהוא בר מוות. כאילו, ואני אנסה להרוג אותו, ומי שיצליח ראשון, יצליח. אבל אני לא אשב ואחכה שיהרגו אותי. במהלך ההיסטוריה האנושית, האדם בוית. כמו חיה, אוקיי? זה לא אומר שזה טוב, דרך אגב. מה זה אומר? שנטלו מאיתנו לעשות את הקשר הנסיבתי בין גורם או סיבה לבין מצב. למשל, אני יודע שמאיימים על חיי, אני יודע שאלה התוכניות לגבי האנושות, ואני יושב כי חינכו אותי שלהגיב זה politically incorrect, זה לא בסדר אם אני אגיב, זה בר הנישה, מאיימים עליי, מפחידים אותי. לי זה לא עושה לו קר ולא חם, כל האיומים האלה. אני נצמד לאינסטינקטים החייתיים שלי. אם אני מרגיש שהקיום שלי או איכות חיי נתונה בסכנה, אני מדגיש גם איכות חיי, זה אומר גם מצליחה על הפרצוף, כי זה פוגע קשות באיכות החיים ובבריאות, אני אתנגד, וגם בכוח. ואם יש שוטר שיכפה עליי, או ירביץ לי, או ישתמש בטייזר, על מנת לכפות עליי את השימוש במסכה, או להעניש אותי במרכאות כפולות על זה שלא שמתי, אני אהרוג אותו. כי החיים שלי לא פחות חשובים מהחיים שלו. זה צריך להיות העיקרון המנחה שלכם, זה עיקרון חייתי שתמון בכולנו, צריך לתת לו ביטוי. הגיע הזמן. אוקיי? לעבור למוד של החיה שבתוכנו. חיות, אם אני אתעלל בכלב, הוא ינסה לנשוך אותי, אני לא עשיתי את זה מעולם, אני מאוד אוהב חיות, אבל אני למד מהם הרבה. אם אני אכניס סוס ללחץ, הוא יבעט בי וינסה להרוג אותי. אם אני אתגרה בכל חיה, טרף אחרת היא תגיב, אוקיי? בדומה. ואם אני אנסה להרוג ציפור, המינימום שהיא תעשה, יתנסה לעוף, לברוח. למה לי האדם, החיה דו-רגלית, אסור לעשות את זה? למה? תסבירו לי. תשאלו את זה את עצמכם, ובתשובות שאתם תיתנו, יהיה לכם הכוח כדי להתנגד. עוד דבר שאג'נדה 2030 רוצה לעשות, זה להשתלט לכם על כל מקורות המחיה הבסיסיים, זה אומר מים, זה אומר אולי גם אוויר, וזה אומר מזון בעיקר, אוקיי? עכשיו בואו תספרו לי, תשאלו את עצמכם שאלות, הפתרון הכי טוב נעוץ בתשובות שאנחנו נותנים על שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. מי יצר את המים? מי יוצר את המים? למה שיהיו מופרטים? הם הורידו אותם מהשמיים? לא. אולי הם חפרו צנרת יש לזה מחיר, אני מוכן לשלם את המחיר של העבודות, תחזוקה, אבל לא שימנעו ממני מים, לא שיכריחו אותי לשתות מים בבקבוק מים מינרליים, לא שימנעו ממני לחפור באר. אתם יודעים שבישראל יש חוק שאסור שיהיו מים בבאר, ובאר עם התירוץ אולי מסוכן שמישהו ייפול פנימה, זה בולשיט. המטרה היא שלא יעקפו את המערכת, את התאגיד, וזה כך בכל העולם. עכשיו, תשאלו את עצמכם, מי סמם להשתלט על אוצרות טבע שניתנו לעולם, כמו מתכות יקרות, כמו גז, כמו מרבצי נפט? מי אמר שמשפחה שבכוח הזרוע השתלטה על על המשאבים האלה, אמורה להיות הבעלים שלו, שלהם, ולגבות ממני על זה מחיר? מי? איפה זה כתוב? זה של כולנו. תענו לעצמכם על השאלות האלה, אתם תראו שאתם תשבו מהתשובות כוח אדיר.
כמה אנשים לפי דעתך נפטרו כבר מהנשק הביולוגי להשמדה המונית? אם אתה יודע בארץ, אני אשמח לתשובה, אם אתה יודע בעולם, אז ספר לנו על כך.
כמה אנשים נפטרו מהנשק להשמדה המונית? להערכתי עשרות מיליונים בכל העולם. זה לא להערכתי, זה על סמך סטטיסטיקות שאני אוסף ומראות במקומות מסוימים על גידול של אפילו 76% במספר הפטירות פר שנה יחסית לממוצע הרב שנתי, וזה אומר שכמעט כפול פטירות. זה אומר שבקרוב יישארו פחות ממחצית מאוכלוסיית העולם איתנו.
כמה זמן להערכתך כרופא נותר לכל האנשים שקיבלו זריקות לחיות, והאם יש הבדל בין אדם שקיבל זריקה אחת או אדם שקיבל יותר מזריקה אחת בסיכוי שלו לחיות?
תראה, כמה זמן נותר לאדם לחיות? אני לא אלוהים ולא אני קובע את זה, וזה לא התפקיד שלי להכניס אנשים ללחץ. התפקיד שלי הוא להפיח אופטימיות. ואני אומר שמי שיטפל בעצמו, גם אם הוא זרק ברעל, יש סיכוי טוב שהוא יצא מזה. אוקיי? עכשיו, אני, לפי מה שאני רואה, ככל שהוזרקו יותר, כמה שיותר מנות ובוסטרים, זה גרם יותר נזק. יש עיתונאית חוקרת בתחום הרפואה מופלאה, קוראים לה נאומי וולף, דוקטור נאומי וולף, היא עבדה עם קלינטון, עם אלגור וכולי. יש ראיון נפלא איתה ביוטיוב, היא חקרה את תופעות הלוואי, את הסטטיסטיקות, והיא בחורה רצינית, לכן היא נרדפת. עכשיו, כמה זמן נותר לחיות? תראה, לפי מה שהם מצהירים, לפי מה שהפסיכופטים מה-World Economic Forum תכננו באג'נדה 21 ואג'נדה 2030, זה שישארו מאוכלוסיית העולם, כאילו כל מי שהוזרק אפילו במנה אחת לא יהיה איתנו יותר. זה לפי דבריהם, אוקיי? אני ראיתי שהצלחתי לעצור את הידרדרות חולים, להביא אפילו לשיפור במצב שלהם על ידי טיפולים אחרים שלא מוכרים בפרוטוקול. זה נקרא off-label. מה שאני מטפל בחולים שנפגעו ומצליח לשקם אותם, אני עושה עם אמצעים שהפעולה הזו המשפרת לא מוגדרת בפעילות שלהם. אבל הם עושים גם את הפעולה הזו של שיפור מצב החולה. כך שאל תאמרו נואש, תפנו לטיפול אצל אנשים שמטפלים. רצוי שיהיו אנשים רציניים ולא כל מיני, איך אומרים, נביאי שקר. ויעלימו מכם את הסבל. אוקיי? וגם יגבירו אצלכם את הסיכוי לחיות. יש אמצעי מאוד טוב להתנגד לנזק שהנשק הביולוגי עושה, וזה אכילת חלמוני ביצים. חלמוני, החלק הצהוב של הביצה. יש מחקרים רפואיים רציניים שמראים שהוא מונע מהתא תאים לשכפל ב-DNA שלהם את פרוטאין הספייק, שזה מה שגורם את הנזק. מה שגורם פרוטאין הספייק בגדול זה לאנדוטליטיס, שזה דלקת כרונית ברקמת סב עצב, זה נקרא פרינרביום, וגם באנדוטל של כלי הדם, בשכבה הפנימית ביותר של כלי הדם, קטנים וגדולים, כמובן שאם כלי הדם ככל שהוא קטן יותר, האיבר שאליו הוא מוביל דם ייפגע קודם, משום שאם הקוטר שלו קטן, אז לא מגיע דם מספיק והאיבר מת. אחד מאיברי המטרה זה בלוטת האצטרובל, וזה מסביר את חוסר הריאקטיביות של אנשים לנוכח המוות של קרובי המשפחה שלהם, אפילו הילדים שלהם. אני מעולם לא ראיתי אדישות כל כך גדולה אצל אנשים שמתים להם ילדים ולא רצו להרוג את מי שהזריק את זריקת הרעל לילדים שלהם. אלא ישבו בשקט ולא ישמיעו ציוץ. זה מה שקורה ברוב העולם. משום שמי שהזריק את הילדים שלו בדרך כלל הוא זרק בעצמו. עכשיו, אכילת ביצים כאמור מבטלת את פרוטאין הספייק, לפחות את האפקט הרעיל שלה. ויש עוד אמצעים שאני לא אפרט כאן, אבל בהחלט אפשר לטפל.
מדוע הממסד הרפואי בארץ ובעולם שותקים, מדוע אין עוד אנשים כמוך שבאים לחשוף באומץ את האמת?
שאלה מצוינת שגם אני שאלתי את עצמי יותר פעמים במהלך השנים, בייחוד בשלוש השנים האחרונות. והתשובה עליה מאוד פשוטה, יש מספר תשובות. א', מרגע לידתנו אנחנו מחונכים לצייתנות. מה זה צייתנות? זה אומר לא לחשוב. זה אומר כמו כלב מעולף, לוותר על האינסטינקטים שלך ולבצע פקודות. זה אחד, זו סיבה אחת. סיבה שנייה, האדם הוא יצור חברתי וחברותי, חיה של עדר. הוא פחות אינדיבידואליסט. הוא יכול גם להיות אינדיבידואליסט, אבל מקצוע הרפואה מצריך עבודה בנטוורק, מולטי-דיסציפלינרי, כאילו עם אנשי צוות אחרים, עם החלפת דעות וכו'. החשש שמקנן באנשים הבודדים במקצוע שעדיין כן חושבים, ואני אפרט למה הם מעטים, זה שמה יחשבו עליי אם אני אומר את האמת שלי? מה יחשבו עליי הקולגות? בטח יחשבו שאני משוגע. בטח יחשבו שאני חתרן, מרדן, רודף גדולה בזה שאני רוצה לחדש חידושים וכולי. אותי העיקרון המנחה הוא טובת המטופל, לא מה יחשבו עליי, אוקיי? ולמה קיימת תופעה שאני רואה שהיא קיימת? אם אני רואה גידול במספר מקרי הסרטן הקשים שאני רואה בתקופה האחרונה, אני שואל את עצמי דבר ראשון, למה זה קורה? למה זה קרה? איפה טעינו? אוקיי? זו השאלה שכל רופא צריך לשאול את עצמו כשהוא עובד. כל דבר שהוא רואה, למה בעצם זה קרה? ברגע שהוא שואל את עצמו, הוא גם תהיה לו התשובה. עכשיו, כפי שאמרתי, האדם הוא חיה חברתית, ברגע שמחנכים אותנו לצייתנות עיוורת, וזה אומר לעבוד לפי פרוטוקולים שה-FDA קבע, או שארגון הבריאות העולמי קבע, או שה-CDC קבע, ואנחנו ניזונים מנתונים שקריים, התוצאות שניתן יהיו בהתאם, זאת אומרת, יהיו לא תואמות מציאות, אוקיי? זו גם הסיבה למה רופאים חוששים לדבר. רופאים חוששים, רופאים הם חלק מהעדר, והם חוששים שהשיפוט של הקולגות שלהם בנוגע אליהם יהיה שלילי. זאת אומרת, יחשבו שאני משוגע, יחשבו שאני לא נורמלי, יחשבו שמשהו יסתובב לי במוח, או שאני לא מתאים יותר למקצוע וכו'. שאיבדתי את כושר השיפוט הקליני שלי. למעשה, רופאים מרגע היותם סטודנטים בבית ספר לרפואה מחונכים לציית לפרוטוקולים. אם יש לך כך וכך, אתה עושה כך וכך. תכתיבים, דיקטטים. לא לחשוב עם הראש, אוקיי? זה אצלי לא נקרא רופא. לכן, לאחרונה החליפו את הרופאים עם AI. עכשיו, אי התייעצות עם ה-AI תחשב לרשלנות רפואית, מבחינת רופא שלא נעזר ב-AI. למה? כי הוא מעז להפעיל את שיקול הדעת שלו, וזה לא מתאים למערכת.
תודה מעומק הלב לדוקטור אלב, מנהל מחלקה של צוואר וראש בבית חולים במערב אירופה, רופא ישראלי לשעבר ששירת בבתי חולים ציבוריים גדולים, טייס בצבא לשעבר, וכיום בהווה קברניט מטוס בחברת תעופה במערב אירופה, במשרה חלקית. תודה רבה על הרעיון המעלה, שבת שלום לכל הצופים ולהשתמע. הרעיון שודר בתאריך 12 למאי 2023 בשעה 11 שעון ישראל.
שוב תודה לך שי על עבודת הקודש שאתה עושה, ולכל המאזינים בריאות שלמה ומהירה כהרף עין. שי שלי, תודה רבה לך על פועלך. אתה עושה עבודה גדולה, קדושה לאנושות, לכל האנושות. ולכל המאזינים, תהיו חזקים. יש לנו שחקן חיזוק מעולה בקבוצה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא הבוס האמיתי של העולם, ואף אחד אחר לא יכול עליו. לכולכם אני מאחל בריאות טובה, מהירה, שלמה, כהרף עין. תהיו חזקים וכולנו נהיה ביחד. והכי חשוב, לא להיות ברי פלוגתא. גם אם יש מכנה משותף קטן בינינו כקבוצה, לא לחפש את הסיבות למה לריב אחד עם השני. זה הכוח של החלאות עלינו, אל תיתנו להם לנצח. אנחנו נהיה מאוחדים גם אם יש בינינו פלוגתות, גם אם יש חילוקי דעות, אפילו שיש מכנה משותף קטן, שזה זה שאנחנו אנשים חופשיים ורוצים לחיות את חיינו כפי שהטבע קבע שיהיה, אנחנו נהיה יחד. ואנחנו ננצח, ואז כל אחד יפנה לדרכו. כל טוב וחיבוק גדול לכולם.